בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום רביעי, 26 באוקטובר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. הקונגרס של המפלגה הקומוניסטית בסין הוא אירוע מרשים, מאוד. הוא קורה באולם ענק. האירוע מאורגן, מסודר. יש וילונות אדומים עצומים ברקע. שורות ותורים של חברי מפלגה, כולם לבושים יפה. כל אחד מהנשיא ועד הזוטר ביותר עונד תג אדום. יש תזמורת צבאית שמנגנת, יש אנשים שתפקידם לחלק תה, והם דואגים שכל ספל יונח בדיוק באותה זווית. זה אירוע שמשדר עוצמה, ויש לכך סיבה, כי מאות מיליוני סינים צופים גם בטקס הפתיחה וגם בטקס הסגירה של הקונגרס. אזרחים שצופים בטלוויזיות במסעדות יוקרה, וכאלה שיושבים על ארגזים מאולתרים וצופים בקונגרס בכפרים הנידחים. וגם השבוע, בטקס הסגירה, הכל היה מסודר, מחושב, מתוכנן, אפילו יותר מהרגיל, כי הפעם קרה בקונגרס משהו היסטורי. משהו שלא קרה בסין כבר כמעט 50 שנה, דבר שנדמה היה שלא יוכל לקרות יותר בסין. אבל דווקא ברגע הזה, המצלמה קלטה שני גברים, הם עוטים מסכות, מסכות קורונה כאלה, התקרבו אל אדם מבוגר ואילצו אותו לצאת מהאולם. הוא התנגד, הם התעקשו, הוא התנגד, הם המשיכו להתעקש, ובכוח משכו אותו החוצה. ופתאום, שני רגעים סמליים התחברו להם יחד. הרגע שבו הנשיא הנוכחי, שי, זכה באופן מאוד חריג לכהונה שלישית. גם הרגע שבו קודמו בתפקיד, חו ג'ינטאו, גורש מהאולם. אז הפעם אנחנו עם הדרמה הפוליטית בסין. דוקטור אורי סלע הוא האיש שלנו בכל מה שקשור לסין, אנחנו דיברנו איתו כאן כבר כמה פעמים בעבר, והוא גם היסטוריון של סין בחוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, אז זה מסתדר לנו יופי. ודוקטור סלע הסביר לנו עד כמה זה חריג שנשיא סיני ממונה לכהונה שלישית, וגם למה.
חריג ביותר ב-40 ומשהו השנים האחרונות, דבר שלא רק שהוא חריג, אלא למעשה המפלגה הקומוניסטית של סין, החליטה והכניסה לחוקה שלה, שאסור יהיה למנהיג להיבחר ללמעלה משתי קדנציות, כלומר למעלה מעשור. כך שהמהלך שאנחנו רואים של שי ג'ינפינג כרגע, של הבחירה לקדנציה שלישית, זה דבר יוצא דופן לחלוטין בארבעה עשורים האחרונים.
אז כן, הסיבה לכך שכהונה שלישית בסין היא דבר כל כך חריג, היא מעניינת, כי היא מבוססת על טראומה קולקטיבית, לאומית. וזו טראומה מורכבת, כי במרכז שלה נמצא אדם שעד היום נחשב לגיבור לאומי בסין. מאו.
אז אותו מאו, מאו זדונג, הוא היה בעצם המנהיג הבלתי מעורר של סין, עם הפיכתה של סין לסין העממית ב-1949, אחרי מלחמת העולם והמלחמות הפנימיות. ומאו, כשליט של סין, כמנהיג של המפלגה הקומוניסטית של סין, בעצם הוביל אותה לאורך שנות ה-50, כאשר בהתחלה זה היה עם הצלחות די כבירות, בוא נאמר עד אזור 1956-57, אבל אז מאו התחיל עם גם מסע טיהור פנימי, שהוא קרא לו 100 הפרחים, אנחנו קוראים לזה מסע טיהור בתוך המפלגה ומחוץ למפלגה של כל מי שמתנגד לו, ולאחר מכן הקפיצה הגדולה קדימה שלקחה את סין עמוק מאוד אחורה, מיליוני מתים, הרוגים וכולי, ואז בסביבות 1960-61 למעשה ניסו לדחוק את מאו הצידה מהשלטון וגם הצליחו. מאו מאוד לא אהב את זה, כעבור מספר שנים הוא פצח במה שמכונה מהפכת התרבות, ניסה בעצם להחריב את היסודות, את המוסדות, גם של המדינה, גם של המפלגה, כדי לחזק את עצמו מחדש, וגם כדי להחזיר את סין לשיטתו לנתיב הנכון שלה, והמהלך הזה, מהפכת התרבות, גם הוא גבה מיליוני הרוגים, צרות עצומות לסין, כאשר כל העסק נפסק ב-1976, כאשר מאו הלך לעולמו.
מהפכת התרבות היא שם מכובס, רומנטי, נעים כזה, למה שבפועל היה טיהור אלים ואכזרי. התעללות, רצח, כליאה, גירוש של מיליונים שהואשמו בחתירה תחת ערכי הקומוניזם. מהפכה? כן. תרבות? לא בדיוק. והמהפכה הזו הסתיימה כשמאו הלך לעולמו, ופתאום סין, ובעיקר המפלגה הקומוניסטית שבשלטון, נשארו במצב מבולבל. איך מתייחסים לאב של סין המודרנית, לגיבור הלאומי, שבמקביל אחראי למותם של 30 מיליון סינים?
הם באו ואמרו, אוקיי, מאו בסך הכל צדק, הם הגדירו את זה בכינוס אחד, 70% צדק, 30% טעה, באחר 80%, 20%, אבל סך הכל הוא היה בסדר, חוץ מזה שהיו לו כמה פלטות שעלו בכמה עשרות מיליונים של הרוגים, ובסין מדשדשת מאחור. אבל הם הבינו שבעצם, או לשיטתם, אחת הבעיות הגדולות ביותר שאפשרו בכלל למאו להגיע לאותם 20 או 30% של טעות, הייתה העובדה שהוא בעצם כיהן יותר מדי זמן. הם הגיעו למסקנה ששתי קדנציות זה המקסימום על מנת שבן אדם, מנהיג, לא יהפוך להיות מושחת, לא ינצל את הכוח שלו בצורות שגויות, ולכן הם החליטו ששתי קדנציות זה המקסימום, ומשם הם המשיכו הלאה.
מעניין, כלומר, זה לא רק מבט לעבר, אלא גם מבט לעתיד. זו הייתה ערובה סינית לכך שלא יהיו עוד מאו, לא יהיה עוד הרס, אכזריות, קריסה של המדינה, כמו סוג של תעודת ביטוח.
בדיוק, זה לימוד מהעבר על מנת לוודא שבעתיד אנחנו לא חוזרים על אותם הטעויות.
והעיקרון הזה הוא נשמר כל השנים?
נשמר לחלוטין. למעשה היה מאוד מעניין לראות בכל התחלפות של נשיא, בדיוק אחת לעשר שנים, שתי קדנציות, הפרשנים במערב ניסו לראות האם זה יעמוד או שהמערכת תישבר כי המנהיג ינסה לשמור על כוחו, וזה עבד ותקתק כמו שעון. עד עכשיו.
יפה. מילות המפתח כאן? עד עכשיו. כי הנשיא שי ג'ינג פין מסיים עכשיו את הכהונה השנייה שלו, ובמקום לזוז הצידה, כמו שעשו קודמיו, ובמקום לנסות לשלוט בצורה כזו או אחרת מאחורי הקלעים, כמו שעשו חלק מקודמיו, אז שי החליט להישאר, לארגן לעצמו כהונה שלישית, לדלג מעל האיסור, מעל הטראומה, פשוט להמשיך. ואם מעמיקים בסיפור שלו, אולי אפשר להבין גם למה.
שי ג'ינג פין בעצם נולד לפני כמעט 70 שנה, 79 שנים, למשפחה שבה האבא, שי ג'ינג שון, היה בכיר במפלגה. ולכן הרבה פעמים מתייחסים לשי ג'ינג פין בתור מה שנקרא הפרינסלינגס, כן, אותו אגף במפלגה הקומוניסטית של הנסיכים. אנחנו מכירים את זה גם במפלגות אצלנו, כן, הבנים של. בתור בן של, אם אנחנו מדברים על התקופה של שנות ה-50 וה-60, כאשר פצחה מהפכת התרבות, שמאו הוביל בעצם, הילדים, כן, הבנים, לפעמים גם הבנות, היו אמורים, אם האב לצורך העניין נתפס כריאקציונר, כמתנגד למפלגה, כמתנגד למהפכה, הבנים היו אמורים לצאת ולגנות את האבא שלהם, לפעמים אפילו לעמוד מול אבא שלהם ולגנות אותו על כמה שהוא רע ונורא. כי אחרת הם היו עלולים לסבול מגורל זהה לזה של אביהם, ולפעמים אפילו גרוע יותר, כלומר להיות מוגלים, מחנות עבודה, עונשים פיזיים כאלה ואחרים, כל הדברים הללו, זה היה חלק מהמציאות הזו של מהפכת התרבות, תקופה מאוד מאוד קשה, צלקת טראומה אדירה בהיסטוריה הסינית, באופן כללי, וסביר להניח שגם אצל שי ג'ינג פינג.
ואז שי הצעיר עמד בפני הצומת הזה, בפני שתי אפשרויות, שתיהן בלתי אפשריות, לגנות את אבא שלו בפומבי, להגיד שאבא שלו בוגד, אדם רע, להתנקר לשורשים שלו, או האופציה השנייה, להיפגע בעצמו, אולי גם פיזית. ושי, מה הוא בוחר?
הוא בוחר לגנות את אביו, אבא שלו הוגלה מהעיר שבה הם חיו, עבר לעבוד במפעל, כאשר שי בעצמו בהדרגה מכניסים אותו לכל מיני בתי ספר כדי שהוא ילמד להיכנס לתוך המערכת הקומוניסטית המסודרת, כמו את הילדים האחרים. הוא איכשהו מצליח לברוח מאחד המחנות הללו, בורח לבייג'ינג, נעצר, שולחים אותו למחנה עבודה, אבל מהר מאוד אנחנו כבר נמצאים ב-1976, מאו הולך לעולמו, מהפכת התרבות נגמרת, ובעצם אותו שי ג'ינפינג ממציא את עצמו מחדש בתור חלק מהמפלגה הקומוניסטית של סין. הייתי אומר שהוא עולה שלב שלב, נאמר בעשור שניים הראשונים שלו בתוך המפלגה, הוא מתחיל מלמטה, הוא מזכיר באיזשהו סניף מקומי, ואחר כך הוא למעשה ממשיך ועולה בתוך המפלגה, אחרי שהוא גם לומד באוניברסיטה, ומהר מאוד ממשיך לתוך המערכת של המפלגה הקומוניסטית, בכל מיני תפקידים שלאט לאט לאט הם עולים בתוך המפלגה. אבל מתחילת שנות ה-2000, שם הוא מתחיל לטוס למעלה.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם הסיפור של נשיא סין, שי ג'ינפינג, שהשבוע מונה לכהונה השלישית והיסטורית במדינה שעד עכשיו הגבילה את הנשיאים שלה לשתי כהונות בלבד. לקח מהטראומה הגדולה של מהפכת התרבות שעשה מאו. ושי, אחרי שנאלץ לגנות את אבא שלו, התחיל לטפס לאט בסולם של המפלגה הקומוניסטית. השינוי, הזינוק, הגיע בתחילת שנות ה-2000.
הזינוק בעצם קשור לכך שהוא הראה יכולות מאוד מאוד מרשימות בניהול שלו של הפרובינציות. בין אם זה בפוג'ן, בין אם זה בג'ג'אנג, פרובינציות מאוד גדולות, מאוד עשירות, עם הרבה מאוד אתגרים, הרבה מאוד קשרים גם לעולם, מוכנות לרפורמות כלכליות, לפתיחה כלכלית, סיוע, תמיכה, בין אם זה בהלוואות, בין אם זה בדרכים אחרות, מנהליות, בירוקרטיות, בכך שהפרובינציות יפרצו קדימה, שוב, הדגש הוא כלכלי, זה הדגש המשמעותי ביותר, ומכאן בעצם ההצלחה. אוקיי, זאת אומרת, זה לא הצלחה שמבוססת על אידיאולוגיה קודם כל, זו הצלחה שמבוססת על זה שהוא מראה קבלות מקצועיות, כלכליות, וזה בדיוק מה שרצו אז באותה תקופה במרחב, בכל המרחב הסיני, אבל הוא גם הראה שהוא מצליח לעשות את זה. מהר מאוד, בתוך כמה שנים, תוך 6 שנים, הוא כבר ב-2008 ממונה בעצם לסגן נשיא סין. שם הזינוק, מ-2002 ל-2008, שם אנחנו רואים אותו ממריא. באופן אירוני, בדיוק תחת חו ג'ינטאו.
So it is a great pleasure to welcome Vice President Xi and to celebrate the bonds of friendship between our nation's governments and peoples.
תחת חו ג'ינטאו, שי נערך, הוא התכונן, הוא למד, וב-2012 קרה הדבר הטבעי. שי מונה כמזכ"ל המפלגה הקומוניסטית, הצעד האחרון וההכרחי בדרך להפוך לנשיא.
The new Chinese leaders revealed, led by President in waiting Xi Jinping, the 7 men file onto a stage in the Great Hall of the People.
ומההתחלה, מאוד מהר, שי רצה לאותת שיש לו דעות משל עצמו, ויש לו רעיונות משל עצמו.
הוא לוקח את חברי הוועדה העומדת של הפוליט בירו, שזו הקבוצה של 7 אנשים, שמנהלת את סין בדרג הכי גבוה. אלה קובעי המדיניות האמיתיים של סין. הוא לוקח את כולם, 7 יחד איתו, למוזיאון הלאומי של סין. הוא לוקח אותם לשם, לתערוכה שנקראת דרכה של סין לתחייה לאומית. זה השם של התערוכה. ובתערוכה הזו הוא עושה 2 דברים. אחד, הוא מראה להם, וכמובן לאומה הסינית, מאיפה באנו. איפה התערוכה הזו מתחילה? התערוכה הזו מתחילה במלחמת האופיום. סביבות 1838-1840, שם מתחילה התערוכה. דרכה של סין לתחייה לאומית, לפי הנרטיב הזה של המפלגה, מתחילה בהשפלה הגדולה ביותר, בראייתם, שסין חוותה, השפלה שהיא חוותה ממעצמה מערבית, אירופאית, כמובן בריטניה, מיד אחר כך כל יתר המעצמות הזרות נכנסות לחגיגה, וסין מתחילה את מה שהיא מכנה 100 שנות השפלה או 100 שנות בושה. אז הדבר הראשון זה לבוא ולהגיד לוועדה העומדת של הפוליטבירו, לאומה הסינית וכמובן לעולם, ככה אנחנו מתחילים את הדרך שלנו, אבל הכיוון שלנו הוא אחר לגמרי. הכיוון שלנו הוא להפוך בעצם להיות מעצמה דומיננטית בזירה העולמית, להחזיר את הכבוד האבוד שלנו יותר או פחות בשלב הזה, בסוף 2012. ושם, באותו מעמד, בסוף התערוכה, הוא מכריז על החזון הדי אמורפי, אבל החזון שלו, שנקרא החלום הסיני, או החלום של סין.
אותו חלום של סין, או ליתר דיוק החלום של שי על סין, הוא חלום על אימפריה, מעצמה, עולמית, כזו שלא מתנצלת, לא מתביישת, מעצמה שמונעת מכלכלה, אבל רותמת את הכלכלה לדיפלומטיה ולכוח. והחלום הזה של שי לא היה לגמרי מנותק מהמציאות, בטח לא של אותם ימים.
לגמרי. סין של 2012-2013, צריך לזכור שהיא מגיעה אחרי עשור של הצלחה כלכלית מאוד מרשימה, אבל אחד מהדברים החשובים שכדאי לזכור אותם, בהיבט של למשל המקום של סין בעולם, זה ש-2012, וזה לא יפתיע מתמטיקאים, מגיע אחרי 2008 או 2009. כלומר, אחרי משבר פיננסי גלובלי, בייחוד במערב, משמעותי ביותר. סין ניצלה את המשבר הזה של ארצות הברית בראש ובראשונה, גם אירופה וכולי, על מנת להעמיק את היכולת שלה, הכלכלית, גם הגיאו-אסטרטגית, בכל העולם. זה השלב שבו סין מעמיקה את ההשקעות שלה, את הבנייה של פרויקטים של תשתיות, כל הדברים הללו, הלוואות לכל מיני מדינות, זאת התקופה. המערב יוצא כי אין לו כסף, ואז סין נכנסת. כלומר, כאשר שי ג'ינפינג עולה, שי מגיע במצב שבו סין בעצם מתחילה כבר לחשוב אחרת על עצמה. סין מרגישה הרבה 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 יותר בטוחה בעצמה.
הפרויקט של שי, הבייבי שלו, נקרא החגורה והדרך, דרך משי חדשה. ובכלל, שי כאילו החליט לפעול על פי ספר החוקים למעצמה הצעירה. הוא יזם פרויקטים עצומים במדינות זרות. הוא ניסה לייצר תלות, לקבע השליטה. הסינים תחת שי התנהלו אחרת ודיברו אחרת, וזה קרה גם בחוץ, אבל גם בבית.
שי ג'ינפינג בשנים הראשונות שלו זוכה לפופולריות עצומה. האסרטיביות שלו אל מול העולם, האופנים שבהם הוא מציג את עצמו כסוג של מושיע בסין, מתחילה להופיע ברמה הפופולרית ממש. תמיכה עצומה בשי שבאה לידי ביטוי בזה ששולחים ומפרסמים ריקודים לכבודו, שירים לכבודו, פסלים לכבודו, אלא שעם האהדה הזו, שי ממנף אותה ומתחיל לעשות את השינויים שלו בתוך סין, בכלכלה הסינית, לכיוון של כלכלה שהיא כבר לאט לאט פחות ופחות חופשית ממה שהיא הייתה כמה שנים קודם לכן, ובזה בעצם הכלכלה הסינית, למרות שמצד אחד הוא מצליח למשוך מתחת לקו העוני מיליוני סינים, מצד שני הרבה מאוד סינים שהיו בשכבה שנקרא לה שכבה בורגנית או שכבת הביניים, מתחילים להרגיש שהמהלכים שלו פועלים כנגדה. למשל, אחד מהסיגנצ'ר מובס של שי ג'ינפינג מהרגע הראשון היה המלחמה בשחיתות. מלחמה בשחיתות זה הרבה פעמים דבר שהוא בעייתי למי שמושחת. במקרה הסיני זה לא רק בעייתי למי שמושחת, זה גם בעייתי למי שלא ממוקם פוליטית בצד הנכון, בתוך המפלגה הקומוניסטית, בצד הנכון שמקורב לרעיונות של שי ג'ינפינג. וכך בעצם יש פה עוד מהלך מאוד מאוד בעייתי שהאוכלוסייה לאט לאט מתחילה פחות ופחות לאהוב אותו. לא את המהלך העקרוני נגד השחיתות, אלא את המקומות שזה הולך אליהם.
תראו, דוקטור סלע הוא היסטוריון, הוא לא פסיכולוג, אז הוא מאוד הקפיד לא לנסות לייצר איזה פרופיל פסיכולוגי של שי. גם אני לא פסיכולוג, אבל לי קצת יותר קשה להתאפק, כי בשלב הזה, בשיא הכוח, בשיא הפופולריות שלו, שי עשה משהו שלדעתי לפחות הוא לא מקרי. אותו ילד שנאלץ לגנות את אבא שלו בפומבי, במהפכה האכזרית, שבסין טוענים עד היום ששחרון כוח, שכהונה בלתי מוגבלת, היו בין הסיבות שהובילו אליה. אז הילד הזה גדל, הוא הפך לנשיא סין בעצמו, והחליט לבטל את הגבלת הקדנציות, לאפשר לעצמו את אותו כוח בלתי מוגבל. שי גם, הוא לא קישר בין הדברים, היו לו הסברים אחרים.
כאשר אנחנו מגיעים לסיום, לקראת סיום הקדנציה הראשונה של שי ג'ינפינג, אנחנו מגיעים כבר לשלב שבו שי ג'ינפינג בתוך המפלגה, כתוצאה מאותו מהלך אדיר של מלחמה בשחיתות, מצליח לכנס לעצמו, לאחד לעצמו מספיק כוח בתוך ההנהגה של המפלגה, אצל אלה שאמורים אחר כך גם ללכת ולהצביע על הדברים הללו, ומקבל בעצם את התמיכה שלהם. יותר מזה, אנחנו נמצאים בשלב שבו, אני מזכיר, טראמפ כבר בשלטון. הרטוריקה החיצונית, אם אצל אובמה ואצל הילרי קלינטון, רוב הדיונים היו מתחת לרדאר, אצל טראמפ הדיונים הם כלפי חוץ, והם כבר מגיעים יחד עם ניירות שונים של הממשל האמריקאי על הסכנה הסינית, התחרות של סין וכו'.
We've lost over a fairly short period of time 60,000 factories in our country. 6 million jobs at least gone. But we have one particular problem and that's China.
בשלב הזה בעצם דעת הקהל בסין כבר מבינה שאנחנו עומדים בפני סערות. דעת הקהל מבינה את זה, ושי ג'ינפינג בעצם רותם את זה על מנת לבוא ולהגיד, בדיוק בגלל שאנחנו עומדים במצב שבו כרגע טוב, אבל אולי יהיו פה סערות, ויש פה את האתגרים מצד ארצות הברית או הקהילה הבינלאומית, זה השלב שבו אנחנו צריכים לבטל את העניין הזה של המגבלה, ולאפשר במידה ובתיאוריה יגיע איזשהו נשיא, שירצה להמשיך לעוד קדנציה, לאפשר את זה, כי מה אנחנו באמצע פעולה מסוימת, נתחיל לשבור את הדברים ולהכניס מנהיג חדש לגמרי לסיפור.
שי הסביר לסינים, אנחנו בדרך, באמצע התהליך, תראו מה קורה מסביבנו בעולם, תראו את טראמפ בארצות הברית ואיך הוא מדבר עלינו. עכשיו להכריח נשיא, כל נשיא כן, אבל במקרה אני נמצא כאן, להכריח נשיא להפסיק רק בגלל איסור מלפני 40 שנה, זה הזוי. ככה שי הסביר את זה. ואכן, החוק שונה. שי נכנס לכהונה השנייה שלו ובמהלכה, במקביל, בסין התפתח איזה וירוס קטן ששינה את העולם.
הקורונה משנה הרבה דברים. בהתחלה, שי ג'ינפינג והממשל באופן כללי חטפו ביקורת מאוד מאוד גדולה בתוך סין, אלא ששי ג'ינפינג והממשל שלו, זה לא שי ג'ינפינג ברמה האישית, הממשל הסיני, המדינה הסינית הייתה ערוכה להתמודדות עם מגה מגפה, ברגע שהפנימו שמדובר במגה מגפה. וברגע שהפנימו הפעילו את כל האפרטוס הלא מתפשר, ובאמת עשו את הכמעט לא יאומן, והכניעו לצורך העניין את הקורונה עד תחילת אפריל. העולם עוד המשיך להתברבר עם זה וכל הדברים ידועים, אבל מבחינת סין העסק נגמר. שי ג'ינפינג יצא כמנצח. הוא זה שהצליח, למרות ההתחלה הכאוטית בוא נגיד, הוא זה שהצליח עם הממשל שלו לדכא את הקורונה. ולכן שוב הוא נוסק חזרה למעלה בפופולריות.
מה שהתחיל אולי כניצחון גדול וזינוק בפופולריות הלך והשתנה. כי כאשר ברוב העולם המערבי הגבלות הקורונה הן היום זיכרון רחוק, בסין הן עדיין מורגשות. יותר מזה, המדיניות הסינית של שאיפה לאפס הדבקה כמעט בכל מחיר פגעה לא רק באזרחים, אלא גם בעסקים. היא פגעה בכלכלה הסינית וגם בנשיא, שי. והשבוע שי הגיע לקונגרס של המפלגה הקומוניסטית כשסין נמצאת במצב מורכב, וגם כשהוא נמצא במצב מורכב, לפחות מחוץ למפלגה, כי בתוך המפלגה הקומוניסטית, הסיפור שלו אחר לגמרי.
לחלוטין, הוא הצליח לאורך העשור האחרון, בעצם להביא למצב שבו בתוך המפלגה, הוא מוביל ללא עוררין וללא מתנגדים משמעותיים, שיכולים לשנות את התוצאות. ולכן כשאנחנו מגיעים אל הכינוס הזה, זה כבר מצב אחר לגמרי. זה מצד אחד. אבל יש גם צד שני, אני הזכרתי קודם את הסערות ששי ג'ינפינג דיבר עליהן. שי ג'ינפינג בכינוס האחרון, בניגוד אגב לכינוס שלפני 5 שנים או 10 שנים או 15 שנה, ואפשר להמשיך, שבהם תמיד דובר על אנחנו ניצבים בפני הזדמנויות נהדרות, ואנחנו בזמן חשוב בהיסטוריה שצריך לפעול ממקום חיובי מאוד, שי ג'ינפינג הפעם הרטוריקה שלו בשיח בקונגרס, מגיע ממקום שאפשר להגיד הוא מקום מפחיד. ממקום של תראו באיזה מצב מאתגר אנחנו נמצאים, מאתגר ברמה הגיאו-אסטרטגית העולמית, יש מלחמות בעולם, הכלכלה העולמית בבעיה, כל המצבים הללו דורשים עכשיו. עכשיו זה כבר לא עניין של האם תומך בי פלג X או Y בתוך המפלגה. אנחנו חייבים, בעולם כל כך סוער, אנחנו חייבים יציבות. ואני עכשיו, מה לעשות? נבח, אין ברירה. אני בעצם העמוד שנותן את היציבות לכל המערכת הסינית, ובשאיפה גם העולמית. בתחילת הקונגרס, שי ג'ינפינג בעצם מציג דוח שמראה מה היה ב5 שנים, או במקרה שלו בעשור האחרון. והוא מדבר שם בדוח באופן חד משמעי, הוא מתחיל אותו באיזה מצב גרוע קיבלתי את המדינה. מובן מאליו שזאת ביקורת נוקבת, ולא בפעם הראשונה, על חו ג'ינטאו.
אנחנו מכירים פוליטיקאים. בהקשר הזה מתברר שפוליטיקאים סינים לא ממש שונים מאחרים. גם אחרי 10 שנים בתפקיד, שי עדיין הרגיש צורך להזכיר את הירושה הבעייתית שקיבל מקודמו בתפקיד, חו ג'ינטאו. טאו ישב שם, באולם. בקונגרס, כלומר, עד שפונה בכוח על ידי 2 סדרנים.
הטענה הרשמית היא, הוא לא הרגיש טוב, אז לקחנו אותו בכיף לחדר צדדי, שינוח קצת, שירגע. זה נשמע קצת מוזר, אבל זו אופציה, אין לנו דרך להפריך את זה. בעיני שי ג'ינפינג, חו ג'ינטאו מסמל את ההפך הגמור מאיך שמדינה צריכה להתנהל. שחיתות, כניעה, רפיסות. זה בעיני שי ג'ינפינג, כך חו ג'ינטאו מוצג. כאשר אנחנו מסיימים את הוועידה, אם אנחנו מחפשים בזה משהו סמלי, יש פה איזושהי אמירה על וכאן בא מקומו ההיסטורי של חו ג'ינטאו לסיומו הטוטלי, והוא כבר לא בתוך המערכת הזו, מכל סיבה שהיא שאנחנו נמציא לאחר מכן.
אז כשהוא עומד בפני עוד 5 שנים, אולי אפילו יותר, הרי כבר אין הגבלת כהונה בסין בכלל. וכשהוא שחרר את עצמו מאיזה צל מסוים שאולי הטיל קודמו בתפקיד, איזה שי אנחנו נראה בכהונה השלישית?
שאלה מצוינת שכמובן אין לי מושג אמיתי מה נראה, אבל אני חושב שמה שאנחנו יכולים לראות זה איפשהו על הספקטרום שבין שני, נקרא לזה קצוות סבירים. ושני הקצוות הללו נובעים שניהם מהעובדה שלשי עכשיו יש עוד יותר כוח, מי שהיה לו. הקצה האחד הוא הקצה, בוא נקרא לו הקצה המתון. דהיינו עכשיו, יש לי כוח, אני כבר יכול להירגע, קיבלתי את כל מה שרציתי, יש לי את כל האנשים שהם תומכים בי, ולכן עכשיו אני יכול להרפות קצת את הלחץ. עכשיו אני יכול להרפות קצת את הלחץ על הריכוזיות של הכלכלה, ביחסי החוץ. אני יכול לקחת צעד אחד אחורה. הצד השני של הספקטרום הזה הוא כמובן לבוא ולהגיד, עכשיו יש לי את כל הכוח ואני יכול ללכת עד הסוף. אני מאמין שזה יהיה יותר לכיוון של הצד הראשון שאמרתי, בראש ובראשונה, מכיוון שזה הצד שיש לו את הפוטנציאל הגדול ביותר לסייע לשי עם האתגר הגדול ביותר שלו, שזה הכלכלה בתוך סין. זה האתגר הכי גדול שיש לו, ואני מאמין שלכיוון הזה יש סיכוי קצת יותר טוב שהוא ילך. אבל לדעת זה כבר לא בידיי. הכל פתוח.
דוקטור אורי סלע, תודה.
בשמחה.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם מחר.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.